שבוע טוב לכולם, בסייעתא דשמיא, אנחנו נלמד היום בדף היומי במסכת בבא מציע, דף מוח, מם ח', ואנחנו מתחילים את השיעור בדף מם ח' עמוד א', מוח עמוד א', אנחנו נתחיל את העניין החדש מפאת הזמן, אנחנו נתחיל את העניין החדש שזה יוצא באמר רבה, שזה יוצא כבר אחרי איזה 10 שורות מלמעלה, השורה מתחילה אמר רבה, קרא ומסניתה, מסייע לילרש לקיש. אז בעזרת השם אנחנו בחודש גדול, חודש ניסן, אמרנו השלה הקדוש כותב, החודש הזה לכם ראש חודשים על חודש ניסן, שעכשיו ב-12 ימים האלו, מ-א' ניסן עד י' ב' ניסן, אז כל יום זה בחינת חודש. אז יוצא שכל שעה זה יום, כמו יום, זאת אומרת השעה של הלימוד התורה זה כמו יום, לנצל כל דקה ודקה, ימים גדולים, ניסן יגלו, ניסן עתידין להיגאל, עם ישראל מתכונן להכנות בפסח, כל דקה יקר, מנצלים כל דקה. חודש ניסן, הרב יואב, מה זה חודש ניסן? למה לא חודש ניסים? כי יש מושג שרובץ ולא רפצן בגמרא. יש שותק ויש, מה ההבדל בין רובץ ומה ההבדל בין רפצן, דוגמה? רובץ זה פעם אחד, רפצן זה קבוע. יש אחד שאתה אומר לו שותק, ויש אחד שהוא נקרא שתקן. אחד שותק, פעם אחד, יש כאלה שלא מוצאים הפה, הם נקראים שתקנים, נכון? חודש ניסן, מה זה חודש ניסן? למה לא נקרא חודש ניסים? למה הוא נקרא חודש ניסן? אז חודש ניסן כתוב בספרים הקדושים, שחודש ניסן זה מלשון קבוע, ניסן. זאת אומרת, זה כל שנה ושנה בחודש ניסן, זה הרגל, משהו קביעות, שמגיע ניסים לעם ישראל. אותו הערות שהיה בזמן יציאת מצרים מגיע, ועם ישראל קדוש, מתכוננים, עושים חסד אחד עם השני. אז בעזרת השם הקדוש ברוך הוא זה זמן שגם יש הכי מלא חסד בעולם כמעט לפני פסח. כמו שעושים את הרמה, קמחא דפסחא, אנשים כל הזמן מתנדבים אחד לשני. פה אתה הולך, הייתי עכשיו בבני ברק, כמה הולך בחנויות, כל אחד 40% הנחה בחליפות, 50% החסידות מביא ככה, וזה ככה. מלא חסד, אז השם יעזור שבזכות לימוד התורה יהיה לנו אתמול, אין אחד שלא ראה את השם. זאת אומרת, כל אפילו היהודים שעוד לא התקרבו, אין אחד שלא ראית השם, כמה הם שלחו?
400
כלום. אין אחד שעכשיו לא יכול, לא יודע איך מי שעכשיו לא יעיז לא לשמור שבת. עכשיו רואים את השם, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם ויצילנו מידם. היו כאלו שהיו מוסיפים, מצילנו ויצילנו. אז השם יעזור בזכות לימוד התורה בחודש כזה. אז אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא, דף מ"ח עמוד א', בבא מציע, אמר רבה. אז למעשה, יש פה סוגיה, אנחנו התחלנו את הסוגיה, אנחנו למעשה פרק הזה ורחנו שבוע שבר בכל ההקדמות ונכנסנו לזה עמוק, ואז תודה רבה, ואז הגענו למעשה שבמטלטלין, מה זה מטלטלין? כל הפירות, אוכל זה גם נקרא מטלטלין, שולחנות, זאת אומרת לא קרקעות ולא אישה ולא דברים האלו, קרקעות, קרקע נקנית בכסף שטר חזקה, האישה נקנית בשלושה דרכים, מטלטלין, אז למעשה אנחנו יודעים שנקנה במה מדין תורה, רק במשיכה. אז אנחנו התחלנו את הפרק הזהב, שאמרנו שבן אדם קונה זהב מול כסף, כסף מול נחושת. נחושת, אז מה נקרא פה המטלטלין, מה נקרא הפרי, מה נקרא המטבע? זאת אומרת, מה אתה צריך למשוך בשביל שהוא לא יוכל לחזור בעסקה? אז אמרנו, הזהב קונה את הכסף, אז אמרנו שאנחנו מסתכלים לפי הרבי בזקנותו, אז הסברנו, אנחנו מסתכלים מה עובר לסוחר, לא מסתכלים מה שיותר יקר, אז לכן אמרנו שזהב מול כסף, אז הכסף למרות שהוא יותר זול, אבל בגלל שהוא יותר עובר לסוחר, אז הוא נקרא המטבע, והזהב הוא נקרא מוצר, הוא נקרא פרי. אז לכן כל זמן שהבעל, הזה שרוצה לקנות את הזהב מבעל הכסף לא ימשוך את הזהב, עדיין אפשר לבטל את העסקה, כי כל מטלטלין נקנה במה? במשיכה. למעשה, שהמטלטלין לא נקנה בכסף, רק במשיכה, זה מדין תורה ומדרבנן. אז פה התחיל סוגיה בדף מ"ז עמוד ב' למטה, אז למעשה יש לנו מחלוקת המוראים בנושא הזה, רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן סובר שמדין תורה גם במטלטלין, אם אתה נותן כסף, זאת אומרת אתה נכנס למכולת, אתה משילמת לו מזומן, אפילו שלא לקחת את הלחם והחלב בביתה, איך ששילמת לו את הכסף, מדין תורה קניין קונה, זה שיטת רבי יוחנן. רק מה? הגיעו אחר כרבנן וחכמים אמרו לא, שכסף לא יקנה, רק משיכה קונה את המטלטלין, ולמה? אז הגמרא קורא לזה שיטת רבי יוחנן ידועה, גזרה שמא יאמר לו נשרפו חיתך בעלי, מה זה נקרא? הוא יקבל את הכסף שלו, ועכשיו הוא יתחייב לספק לו את הסחורה כך וכך. עכשיו הרגע שהוא נתן לו את הכסף, אז אם היינו אומרים שזהו פה הקניין נגמר כמו מדין תורה, אז יוצא שכל המוצרים שנשארו אצלו בחנות זה כבר של מי? של הלקוח. ואז פתאום חס וחלילה יהיה איזה שריפה, הוא לא יעשה שום הצלה. למחרת יבוא לקחת את הדברים, הוא אומר, חיתך, מה זה קשור אליי? זה החיתים שלך, כבר שילמת. אז לכן עשו חכמים גזירה, שמתי, מתי מטלטלין קונה, רק אם הוא יעשה משיכה על המוצר. כל זמן שהוא לא עשה משיכה, אפילו שהוא הביא את הכסף, זה עוד לא כלום. זאת אומרת, לפי רבי יוחנן, מדין תורה כן היו מאות, היו מאות קונות, רק גזירה מדרבנן, שהם אמרו חיתך נשרפו בעלייה, הם עשו שיקנה במשיכה. זה שיטת רבי יוחנן. ריש לקיש אומר מה פתאום? ריש לקיש אומר ככה כמילים של הגמרא במ"ז עמוד ב', משיכה מפורשת מן התורה. זאת אומרת, מדין תורה, זה שמטלטלין נקנה במשיכה ולא במאות, ואז הוא מביא פסוק שלמה מאיפה לומדים את זה, באיסור הונאה, במחירה, כתוב בתורה, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך, אז כתוב בהמשך הפסוק, אל תונו איש את אחיו. זה הפסוק שכתוב בתורה בלשון הונאה, אז מזה שכתוב או קנו מיד עמיתך, אז מה הוא דורש מהמניין מיד עמיתך? דבר הנקנה מיד ליד. זאת אומרת שהקונה מושך את המטלטלין מרשות המוכר, שהוא המקנה לרשות הקונה, אז מפה ריש לקיש לומד שמטלטלין נקנה במשיכה. אז הגמרא מתחילה שם עושה ומתן מה רבי יוחנן נדרוש מהפסוק, וכולו וכולו, ואנחנו עכשיו מתחילים את השיעור, שרבה מגיע ואומר לנו שיש לנו פסוק וברייתא, הוכחה לריש לקיש, שמדין תורה אין כסף קונות לאדיוט במטלטלין. אז אומרת הגמרא, אמר רבה, קרא ומסניתא, יש לנו גם פסוק, וגם מסניתא גם ברייתא, מסייע אליי לריש לקיש, שמה? שמדין תורה משיכה קונים במטלטלין, ולא כסף, לא כמו רבי יוחנן. עכשיו, מה הפסוק ומה הברייתא? אז אומרת הגמרא ככה, קרא פסוק לומדים דכסיב, כתוב בתורה בפרשת ויקרא, בסוף פרשת ויקרא, כתוב בתורה, לגבי מי שכופר בכסף שהוא חייב בחבר שלו, זאת אומרת, החבר שלו מגיע ואומר, אתה חייב לי כך וכך כסף, הוא אומר, אני לא מכיר אותך, הוא כופר את זה, ואז הוא נשבע לשקר בשביל להיפטר, הרי בשביל להיפטר הוא חייב להישבע, אז כתוב בתורה שמה, וכיחש בעמיתו בפיקדון, או בצומת יד, או בגזל, או בגזל, או השק את עמיתו. ככה כתוב בפסוק. אז הגמרא מסבירה, מה זה צומת יד? מה שכתוב בפסוק, וכיחש בעמיתו בפיקדון, זה נקרא פיקדון. זאת אומרת, אני הפקדתי אצלך פיקדון, אתה מגיע ואומר, אני לא מכיר אותך, כבר שילמתי לך מזמן, בקיצור, הוא אומר, אני לא חייב לך את הפיקדון. מה זה תשומת יד? אז הגמרא דורשת שתשומת יד זה נקרא הלוואה. איפה אנחנו רואים את זה? אמר רב חיזה שזה מדובר כגון שייחד לו כלי להלוואתו. זאת אומרת, הוא ילווה לו כסף, המלווה ילווה ללווה כסף, והלווה ייחד למלווה כלי להלוואתו, בשביל שהמלווה יפרע מזה את החוב. מגיע באמת זמן הפיראון, מגיע מלווה, תובע את הכלי. תחזיר לי, אתה סיכמת שאת הכלי הזה תחזיר לי לפיראון החוב. מגיע לווה וכופר והוא נשבע שאני לא חייב לך שקל, שרק בציור הזה הלוואה דומה לפיקדון. למה? למה רק בציור הזה? כי בפיקדון אני מגיע לבקש לך מה שהפקדתי לך. זאת אומרת שהמוצר קיים. אז גם פה תשומת יד המלווה, שאמרנו שתשומת יד הכוונה בהלוואה, המלווה מגיע לבקש משהו שהוא קיים. מה הוא מגיע לבקש? הוא מגיע לבקש את הכלי, אז פה אנחנו אומרים שגם פה יהיה הלכה שמי שכופר בו, ואז רואים, תופסים אותו שהוא נשבע לשקר, או שהוא מגיע ומודה שנשבע לשקר, רק אז הוא חייב להביא את הקורבן, שכלומר זה נקרא שבועת הפיקדון, אבל זה נקרא תשומת יד, שאמרנו שרב חיסדא אומר שהכוונה שהלווה ייחד כלי להלוואתו. הלאה, אחר כך כתוב או בגזל, גזל זה גזל, או אחר כך כתוב בסוף הפסוק, או השק את עמיתו. מה זה נקרא השק את עמיתו? השק את עמיתו זה נקרא שהנה כל שכיר, אמרת הוא סיכם איתך כך וכך, והשכיר הוא לא משלם לך, זה נקרא שהוא השק את עמיתו, ואמר רב חיסדא שגם כן לא מדובר באופן סטנדרטי, שהוא רק בא לבקש משהו שלא באוויר, מדובר פה ואמר רב חיסדא כגון שייחד לו כלי לעושקו, זאת אומרת הוא אמר לפועל שמהכלי הזה אתה תוכל לקבל את המשכורת שלך, את הדמי, את השכר, מגיע הפועל סוף חודש, הוא אומר תביא לי את הכלי הזה לקחת את השכר מזה, אבל הבית אומר, אני לא חייב לך שקר, הוא כופר, והוא נשבע שהוא לא חייב לו. אז על זה כתוב בפסוק, שצריכים להביא קורבן שבועה. אחרי שאם באמת הוא חוזר בתשובה, ואומר שהוא סתם נשבע לשקר, הוא צריך להביא את הקורבן ששם כתוב בפסוק. עכשיו, מזה שכתוב שם, יוצא שככה, שבתחילת הפרשייה הזאת של קורבן שבועה, יש גם כן ציור של תשומת יד. נכון? כתוב פיקדון, תשומת יד, גזל, השק את עמיתו, ואמרנו שתשומת יד לפי רב חיסדא, זה גם כן כעיקרון שייחד כלי להלוואתו. עכשיו, ובהמשך הפסוקים אומרת הגמרא, וכי אדרי קרא, כאשר הפסוק החזיר את זה, שמה, לישבון, כתוב שמה שמי שנשבע לשקר, חייב להחזיר את הכסף לבעלים, וצריך להביא קורבן. זה כתוב בפסוק, יש לכם את זה בתורה אור השלם, כבר בשתי פסוקים אחר כך, פסוק חף ג'. הפסוק הראשון אמרנו פרק קייף, סוף היקרא חף א', נפש כי תחתה ומלא מעל בהשם, וכי חש בעמיתו בפיקדון או בצומת יד או בגד ולא אשק את עמיתו, זה מדובר שהוא עשה את השבועת שקר, שהוא מכחיש את הדברים האלו. אחר כך כתוב שם בפסוק שהוא בא להחזיר, אז כתוב היה כי יחטא והשם והשיב את הגזלה אשר גזל, או את העושק אשר עשק, או את הפיקדון אשר הופקד איתו, או את העבדה אשר מצא. עכשיו לא כתוב שם משהו לגבי עצומת יד, לא כתוב לגבי הלוואה, אתם שמים לב בפסוק? בפסוק יש לכם את זה בתורה אור השלם ב', שזה למעשה בתורה שתי פסוקים אחרי הפסוק הקודם, כן הרב יואב? יש לנו את זה, לא כתוב שם מה עם ההלוואה להחזיר. אז אומרת הגמרא בפנים, וכי אדרי קרא, כאשר הפסוק מדבר להחזיר, שהוא צריך להחזיר את הכסף לבעלים, כסיף כתוב ככה בפסוק, והיה כי יכתב להשם, והשיב את הגזלה אשר גזל, או את העושק אשר עשק, או את הפיקדון אשר הופקד איתו, ואילו תשומת יד לא אדרי, גבי הלוואה, הפסוק לא מחזיר אותו להישבון, זאת אומרת, לא כתוב פה שהוא חייב להביא לו את הכלי, הלווה למלווה, את הכלי להלוואתו. מה הסיבה? מה היא טעמה? לאו, כי אני אגיד לך מה הסיבה, אתה יודע למה? משום דמחסרה משיכה, כי המלווה עדיין לא משך את הכלי. הרגע שהמלווה לא משך את הכלי, רק אמרנו שמה? שאתה תבוא לבקש לי את הכסף עוד חודשיים מחזרה, אתה תקבל את הכלי מזה לפיראון, אבל הוא עוד לא עשה משיכה על הכלי, זה עוד לא שלו. אז בשביל זה התורה אומרת, זאת אומרת, אז מה אנחנו רואים פה? שכסף לא קונה מדין תורה, כי אם היה כסף היה קונה מדין תורה, אז הוא גם צריך להחזיר את הכלי הזה למלווה, כי איך שהמלווה שם את הכסף ההלוואה, אוטומטי הוא כבר קנה את הכלי, שזה היה הייחוד שאמור להחזיר את ההלוואה, ומזה שאני רואה פה בפסוק שלא כתוב, לא מופיע פה ההחזר של תשומת יד, של תשומת יד זה נקרא הלוואה, מפה אנחנו רואים הוכחה מפורשת כריש לקיש, שמדין תורה מעות אינן קונות, ולכן בהלוואה זה האופציה היחידה שהוא עוד לא עשה משיכה לזה. אז אם ככה הכל על מקומו בא בשלום, שמפה אנחנו רואים שמעות אינן קונות רק משיכה, ובגלל שהמלווה עוד לא משך את זה, אז אם ככה, אז יש לנו ראיה לריש לקיש שמעות לא קונות מדין תורה רק משיכה, וזה הסיבה שהתורה לא כותבת שם בישבון, התורה לא מזכירה את והשיב את הגזלה. ככה רבה מביא ראיה מפסוק, מהפסוק הזה בויקרא, לריש לקיש. מגיע רב פאפה, הוא רוצה לדחות את הראיה. אמר לרב פאפה לרב, האמה, אפשר להגיד לעולם יכול להיות שמדין תורה כן מעות קונות. זאת אומרת שהלווה, הרגע שהמלווה הביא לו את הכסף, אז הלווה כבר חייב ללכת להחזיר את הכלי המיוחד למלווה. נו, אז אם ככה, למה התורה לא מזכירה בישבון את התשומת יד? אז אומרת הגמרא, אמה, כי מעושק הוא דהדר קרא, כי אפשר ללמוד את זה, הוא לא צריך עכשיו סתם להאריך, הוא כבר לומד את זה מזה שכתוב בפסוק שם בהחזיר, אז כתוב או את העושק אשר עשק, אז מפה אנחנו לומדים מה היה בעושק, מה הסיפור בעושק? שמה זה אומר לו, מה היה הסיפור? מסכורת, אמרנו זה נקרא שכיר, אתה אומר לי, אלי רן, תעשה לי כך וכך משלוחים, סוף החודש אני אביא לך את הכסף, מהכלי הזה אתה תוכל לקבל את הפירון, זה כלי שווה כסף. לא, כלי זה לא צ'ק, כלי, עכשיו, בשכיר הוא עוד לא משך את הכלי הזה, הכלי נשאר אצלי, זה עוד לא אצל השכיר, ועדיין כתוב שמה, שמגיע סוף חודש, כתוב בישבון, שאם בסוף הוא נשבע לשקר שהוא לא חייב לו, ובסוף הוא רוצה לחזור, הוא כן צריך להביא את זה, מה עם המשיכה, לא היה פה שום משיכה, אז מה אנחנו רואים פה מפורש, שאפילו שגם שם לא היה משיכה, עם כל זה, התורה חייבה לו להחזיר את הכלי לפועל, אז אם ככה, אז אפשר ללמוד מפה להלוואה, והפוך, אפשר להגיד שמדין תורה באמת מעות קונות, ולכן למה הוא לא מופיע את זה מהלוואה? כי הוא לומד את זה מאושק, כי בשתיהם הם לא עשו משיכה על זה. אז רב אמר לו, לא, אחה במי עסקינן, בנושא של אושק יכול להיות, אתה יודע מה הסיבה? כגון שנטלו ממנו וחזרו והפקידו אצלו. פה מדובר לא, שהשכיר, אתה יודע למה השכיר בכזה מצב כבר קנה את זה, וכתוב שבכזה מצב אם הבעל הבית נשבע לשקר, הוא חייב להביא לו בחזרה את הכלי, לכאורה הוא לא עשה משיכה? לא, אני אגיד לך, לעולם משיכה קונה. מה הסיבה שבשכיר אפילו שהוא לא עשה משיכה? כי פה מדובר שהוא כן עשה משיכה, פה מדובר שהוא כבר סיכם איתו מתחילת חודש, לך תעשה כך וכך, וקח לך את הכלי, מפה תקבל את המשכורת. ואז לא יודע מה היה הסיבה, הוא כבר עשה משיכה על הכלי, ואז הוא אמר, אתה יודע מה, אני לא רוצה עכשיו את הכלי להחזיק אצלי, בסדר, עשיתי משיכה, קח את זה בחזרה, אחרי החודש אני אסיים, אז תיתן לי את זה. אז לכן בכזה מצב אחר כך מגיע סוף חודש, הוא אומר תשלם לי, הוא אומר אני לא מכיר אותך והוא נשבע לשקר. אז כשהוא חוזר בתשובה, אז כתוב בתורה שהוא צריך להחזיר את זה, כי הוא כבר עשה משיכה. אבל עולם בהלוואה שהוא עוד לא עשה משיכה בכלי שהוא ייחד, לעולם יכול להיות, שהרגע אם אני אומר שמשיכה מדין תורה ולא מהות מדין תורה, אז לכן יכול להיות שהתורה, אז הראיה מרבה כן אישה הראיה לרש לקיש, שלכן התורה דווקא לא מחזירה, לא כותבת בהחזרה, בתשומת יד, כי דווקא איפה צריך להחזיר? איפה שהיה משיכה. איפה שלא היה משיכה לא צריך להחזיר, כי מהות לא קולות מדין תורה, אז אם ככה הראיה כן חוזרת, רב פאפה רצה לדחות את הראיה, שלעולם, לעולם, לעולם משיכה לא קונת, זאת אומרת לעולם מאות קונות, למה לא כתוב בתשומת יד להחזיר בהלוואה, כי זה כבר כתוב בעושק, שהעושק זה נקרא שכיר, אז אומר לו רבא, מה פתאום, אחא במאה עסקינן, כגון שנטלו ממנו וחזרו והפקידו אצלו, אבל בהלוואה שלא היה שום משיכה, אז לכן התורה לא חייבה לו להחזיר דווקא את הכלי, אז אם ככה יש לנו כן ראיה, יש לנו כן ראיה לריש לקיש, אז רב פאפה שואל אותו, אם בעושק מדובר באופן, שהפועל משך כבר את הכלי, ואז לא יודע טכני, הוא יחזיר לו, אז מה ההבדל בין הסיפור הזה של עושק, שעושק אמרנו זה נקרא שכיר שמשך את הכלי, לפיקדון, מה זה נקרא פיקדון? פיקדון זה נקרא, הבאתי לך פיקדון להפקיד לתקופה, הכלי, אחר כך הוא בא לבקש בחזרה, הוא אומר אני לא מכיר והוא נשבע לשקר, ואז רגע שהוא חוזר בתשובה, הוא צריך להחזיר, חוץ מהקורבן, שהוא צריך להביא קורבן, הוא צריך להחזיר את זה. אם אתה אומר שבשכיר, השכיר כבר קיבל את הכלי, הוא עשה משיכה על הכלי, אז מה הופך להיות עכשיו לכאורה? זה אותו דין של פיקדון. ככה רב פאפה שואל, זאת אומרת אם בעושק מדובר שהפועל כבר משך את הכלי וחזר והפקידו, היינו פיקדון ופיקדון כבר נזכר בפסוק, אדם התורה צריכה לכתוב את זה פעם שנייה, כי זה הפך להיות כאילו לפיקדון, שכל זמן שלא תקבל את המשכורת, תיקח את זה, את הכלי. מה ההבדל? תראה את זה רבה, אני לא מתרגש מהקושי, אומר לו, אבל התורה השמיע לנו תרי גבנה, פיקדון. יש לנו פיקדון רגיל, שבעל הבית נוסע לחוץ לארץ, הוא צריך להפקיד אצלך כמה ימים אצלך, זה פיקדון רגיל. חוץ מזה התורה השמיעה לך פיקדון ששכר, שפועל ביד, שפועל שבעל הבית, זה שכירות שנייה. אז אם ככה רבה כן נשאר מבינתיים עם הראיה שמה, שיש לנו ראיה מהפסוק הזה, שמדין תורה רק משיכה קונה ולא מאות. ולכן בהלוואה, בגלל שהמלווה עוד לא משך את הכלי שהלווה רצה לשלם לו, אז לכן אחר כך אפילו שהיה שבועת שקר והוא יצטרך להביא קורבן שבועה, אבל את הכלי הוא לא חייב להביא לו, כי זה עוד לא שלו, כי עוד לא קנה את זה, כי זה עדיין שייך ללווה, כי המלווה עוד לא עשה משיכה, אז לכן דווקא זה הוא לא חייב להחזיר, חייב להחזיר כסף ודברים האלה, את הכלי עוד לא חייב להביא לו, כי הכלי עוד לא שלו, הכלי עדיין נשאר של הלווה, כי המלווה עוד לא עשה משיכה, וכל זמן שהוא לא עשה משיכה, זה היה מהפסוק שמדין תורה משיכה קונה ולא מאות, כי מאות היו קונות, אז איך שהמלווה הביא את ההלווה, והוא ייחד את הכלי לפיראון, אז הכלי אמור להיות כבר של המלווה, הרב המדיר היה מפה שלא ככה, אבל עדיין יש לנו קושייה של רב פאפה. השואלת הגמרא היא אחי, אז רב פאפה שואל אותו, אם אתה אומר בעושק, התורה הייתה צריכה להחזיר, שהתורה אומרת שצריכים להחזיר את העושק, מה אמר עכשיו רבא, מה מדובר באיזה סוג עושק? בעושק מדובר שכבר לקח, זאת אומרת הפועל אמר לשכיר שלו, קח את הכלי אליך אם אתה רוצה להיות רגוע, והוא כבר עשה משיכה, ואז הוא הלך והחזיר את זה. זאת אומרת, מדובר בכזה מצב, שזה כבר היה אצל השכיר, ולכן דווקא אז צריך להחזיר. השואלת הגמרא היא, אחי, תשומת יד, נמי לאדרי, גם בהלוואה, אני יכול להגיד שמדובר בכזה מצב, תוקים את זה בכזה מצב, ולא כגון שנטלו עמנו וחזר והפקידו אצלו. הרי בפשטות הפסוק לא מדובר, לא כתוב בפסוק את כל הסיפור הזה, אתה מגיע ומוקים את זה, אתה מגיע ואתה אומר, שמה הכוונה שרבא מגיע, מה הכוונה שהוא צריך להחזיר בסחירות את הכלי הפועל, כי פה מדובר שהוא כבר עשה משיכה, אז הוא התחייב. אז כמו שאתה מוקים את זה, תוקים גם בהלוואה, שבהלוואה מדובר, שידובר בכזה מצב שהלווה כבר הביא, הלווה כבר הביא את הכלי למלווה, והוא עשה כבר משיכה, ואז אחר כך שהוא הולך וכופר, שהוא יהיה חייב להחזיר את הכלי, כי הוא כבר עשה משיכה. הרגע שזה לא כתוב בפסוק ואתה מוקים, אז למה אתה עושה אפליות? אתה רק מוקים את זה בעושק, ולא בתשומת יד. תשומת יד נמי לעדרי ולא קמה, כגון שאתה לא ממנו וחזר והפקידו אצלו. ענה לו רבא מאוד פשוט, לא יודע מה אתה רוצה לי, לא הבנת. אתה, למה הוקמתי? למה הוקמתי את הפסוק בשכיר שמדובר ככה? כי הפסוק מזכיר שכיר שצריך להחזיר, ותשומת יד לא מזכיר, נכון? אז זאת אומרת ככה, אם היה מופיע בפסוק של הישבון, שזה פסוק בתורה אור השלם ב', שזה פסוק חב ג' א', פרק א', חב ג' ובעיקרא, אם התורה הייתה כותבת לי שמה להחזיר גם את התשומת יד, אז היית שואל אותי, אז הייתי עונה לך שאימת, אבל הרגע שזה לא מופיע, אז למה אתה צריך להביא לקושייה עכשיו? עזוב, אז... זה נקרא עכשיו שהגמרא הולכת להגיד לה, אל תביא לי קושי, אבל אל תביא לי ראיה. אתה מקשה לי, באמת לשיטתך, אני מסכים איתך, אז למה ש... אז אתה עכשיו מתחיל עם קושיות, אל תפוך. אני לא רוצה, ככה אין קושי. אם היה כתוב בישבון, היינו מוקימים את זה בצורה שהוא כבר הפקיד, ואז היה ראי לשיטתי, אחרי שאני מוקים ככה. עכשיו שלא, כתוב עוד יותר טוב. אין קושייה ואין ראייה, וכל על מקום הבא בשלום. אז אומר לו רבא, אי אדרי יקרא, אם התורה הייתה מזכירת בתשומת יד, שלווה חייב להחזיר כבר את הכלי, אז לא תיופת ולא סייעת. לא היה קושייה על ריש לקיש ולא עזרה למה, כי הוא יעמיד כיוון שנטלו וחזר והפקידו, ורבי יוחנן שהוא סובר שמדין תורה מאות קונות, הוא יעמיד בצורה שלא משך. אבל אשתה עכשיו זה הפסוק, זה לא אדרי יקרא, עכשיו הפסוק, עכשיו שהפסוק לא, אז הפוך. כן. עכשיו, רגע, עוד דקה, עד חצי שנייה נדחה רבי הרצל, אשתה דלו אדרי קרא מסייע עליי, זאת אומרת, אני רבה רוצה להעביר ראיה מהפסוק הזה לריש לקיש, אז הוא אומר, הנה, מהפסוק הזה יש לי ראיה מאוד לריש לקיש, זה מגיע להחזיר, לא כתוב הלוואה, למה לא כתוב הלוואה? כי מעולה, כי בהלוואה הוא לא משך את הכלי המלווה, אז רגע שהוא לא משך את הכלי, זה הכלי עדיין נשאר אצל הלווה, אחר כך שהוא הולך והוא נשבע לשקר, שהוא לא חייב לו שום כסף, בסדר, תביא שבועת שקר, אבל אין לך מה להחזיר, מה הוא יחזיר? מה הלווה עכשיו הולך להחזיר? מה? איזה כלי שהוא גזל מהמלווה, הוא לא גזל שום דבר מהכלי, כי הכלי עדיין שלו, המלווה עוד לא משך. אז הנה, מאוד יפה שאנו ראיה מפורשת מהפסוק, אז רבא נשאר, ראיה לריש לקיש שמדין תורה כסף לא קונה, רק משיכה קונה. כי אם מדין תורה משיכה הייתה קונה, אם מדין תורה מאות היו קונות, אז למה בנושא של תשומת יד, שתשומת יד זה נקרא הלוואה, בישבון, אחרי שהוא נשבע לשקר שהוא לא חייב, לא כתוב שהוא צריך להחזיר את הכלי לשיטת שרב חסדא מוקים, שתשומת יד זה נקרא שהלווה ייחד למלווה כלי לפיקדון, אז איך שהוא שילם את הכסף, הכלי נהיה למלווה, אחר כך מגיע זמן הפירעון, הוא אומר אני לא מכיר אותך, והוא נשבע לשקר, לא חייב לך שקר, ואז הוא חוזר בתשובה, אז מה הוא צריך לכאורה? להחזיר את הכלי הזה למלווה, כי הוא ייחד לו את זה לפירעון, מזה שזה לא כתוב, יש לנו ראיה לריש לקיש, שמדין תורה רק משיכה קונה ולא מעות, ולכן כל זמן שהוא לא משך את הכלי, אז... פיקדון זה בעייתי, אנחנו לא מדברים בצורה כזאת, הוא אומר לו אני מייחד את הכלי שמזה אתה תקבל את החוב, את ההלוואה בחזרה.
הוא תפס את הכלי, קח אותו אליו, עכשיו מחזיר אותו למשה,
לא, אז בכזה מצב אם הוא כבר עשה משיכה והוא מחזיר, אז זה כבר בעייתי, אז פה היה גם משיכה וגם מעות, אז פה לדברי הכל אחר כך אם הוא נשבע לשקר שהוא לא חייב את ההלוואה ואחר כך הוא חוזר בתשובה, אז הוא חייב להחזיר את הכלי למלווה, כי כבר הכלי של המלווה, כי המלווה כבר עשה משיכה בכלי, איך שהוא עשה משיכה בכלי, הכלי נהיה שלו.
למרות
שאתה מחזר, כי הרגע שעשה, הוא אמר לו, טכני, קח את זה בחזרה, אבל הרגע שעשה משיכה, העסקה בוצעה. זאת אומרת, אתה קיבלת כסף, תמורת זה, הבאתי לך כלי, והכלי עשיתי משיכה, כלי שלי. אבל לפי זה שהתורה לא מחזירה הלוואה, כי בדרך כלל בהלוואה שמייחדים כלי להלוואה, הוא לא נותן לך את הכלי. הכלי נשאר, זאת אומרת, תהיה רגוע, הכלי הזה נשאר אצלי בפינה, הוא לא, אתה לא אמור לעשות משיכה, כי זה נשאר אצלי, עצור זמן הפירון. מה הרעיון של הלוואה? שאני צריך עכשיו את הכסף, אומר, תהיה רגוע. אם לא תקבל מחזרה את הכסף, הכלי הזה מיוחד בשבילך. הבנת? בדרך כלל כלי לא עושים משיכה. אז הנה, זה ממד ראייה.
רגע, עכשיו, אבל, בכל השום מלבר, לפי התורה, הוא צריך להביא גם שתי עדים.
לא, לפי תורה לא צריך להביא שתי עדים. המלווה, יש מלווה על פה ויש מלווה בכתב. יש גם מלווה, יש...
ועל פה גם צריך
עדים. מלווה על פה לכתחיל השתי עדים בשביל לא לסבך אותך. זאת אומרת, אם לא יהיה לך עדים, אתה מסבך, אין פה איזה משהו.
העדים גם
מודעים לפיקדון. אין בעיה. אם, דרך אגב, אחד מהדברים שתופסים שבועת שקר, זה דרך שיש שתי עדים שאומרים שאנחנו ראינו מפורש שאתה נשבע לשקר, שאתה כן הלוויתה. זה אחד מהדרכים באמת שעולים על זה שהוא נשבע לשקר. על כל פנים, רבא רוצה להביא מהפסוק הזה, רבא עכשיו התחלנו את השיעור שרבא יש לו פסוק וברייטה, לא פסוק וברייטה, פסוק וברייטה, מסניטה זה ברייטה, ראיה לריש לקיש, אז הנה זה הפסוק שהוא רוצה להביא את הפסוק, ראיה לריש לקיש. עכשיו, לפני שאנחנו נראה, כבר מתחילים את הראיה השנייה מהברייטה ראיה לריש לקיש, אבל הגמרא מקשה עוד קושייה על רבא. מה היה ההוכחה של רבא מהפסוק שהתורה לא הזכירה להחזיר השווה בתשומת יד? שואלת הגמרא, היא תשומת יד בנושא של הלוואה לא עד ריקרא, התורה לא הזכירה את החיוב להחזיר את ההלוואה? כן החזירה ותניה, למדו בברייתא, אמר רבי שמעון. רבי שמעון אומר ככה, מניין ניתן את האמור למעלה למטה. זאת אומרת, מאיפה אנחנו לומדים שכל הדברים שכתוב בתחילת פרשת קורבן שבועה, אז אמור גם בסוף, זאת אומרת, מה זה תחילת פרשת שבועה? פסוק חף א' בתורה אור השלם, זאת אומרת, פסוק באות א' בתורה אור השלם, ויקרא א', פסוק חף א', אז פה מתחיל הסוגיה של הנשבע לשקר, נפש כי תשבע ומלא מעל בהשם, אז פה יש לנו אותה ככה, וכיחש בפיקדון אחד, תשומת יד, גזל, השק את המיטו, יש לנו פה את ארבעה הדברים. אז רבי שמעון אומר, מאיפה אני יודע שכל הדברים שכתוב פה בפסוק הזה למעלה, אז גם מופיע למטה בחיוב ההשמה שזה פסוק חף ג'. אז רבי שמעון אומר ככה, דכסיב, יש לנו גבי חיוב ההשבה, זה עוד פסוק שעוד לא למדנו. זה פסוק חף ג' למדנו, והיה כי יכתב והשם והשיב את הגזלה, ואז כתוב פסוק מיד אחר כך, שזה פסוק חף ד' בתורה, בתורה אור השלם זה עוד ג', או מכל אשר ישבה עליו לשקר ושילם אותו בראשו, הוא צריך לשלם את הקרן, פלוס חומש, וחמישותיו יוסיף עליו, לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו. אז הוא אומר, כתוב בפסוק הזה, או מכל אשר ישבה עליו לשקר, ואמר רב נחמן, אמר רבא בר רבו, אמר רב, שהפסוק הזה מגיע לרבות תשומת יד להישבון. זאת אומרת, היה לנו בפסוק הראשון, שמתחילים את השבועת שקר, כמה דברים, ארבע פרטים. בהישבון רק כתוב שלוש דברים. למה פסוק עוד פעם מגיע ואומר, או מכל אשר ישבה עליו לשקר? מה זה מכל אשר ישבה עליו לשקר? כבר פירטת פה את השלוש דברים, אז מה זה מכל? מכל מגיע לרבות את הפרט שלא הזכרת. איזה פרט לא הזכרת? הלוואה. תשומת יד זה נקרא הלוואה, אז מה אנחנו רואים? שגם זה מופיע בישבון. אז אם ככה זה נגד הראיה של רבא. זאת אומרת שמה שגם בישבון שאיחד את הכלי להלוואה, אתה חייב להחזיר את זה למלווה, אפילו שהמלווה עוד לא משך את זה. אז זה סותר את הראיה של רבא, לפי הכלל של רבי שמעון, זה לא כלל, לפי מה שרבי שמעון אמר פה בברייתא, דכסיב או מכל אשר ישבה עליו לשקר, ואמר רב נחמן אמר רבו אמר רב, לרבות תשומת יד לישבון. אז אם ככה, נו, מה אתה תגיד? אז רבא אומר, תקשיב, אין בעיה, רבי שמעון באמת ריבה את זה, אבל עדיין הפסוק לא כתבה את זה מפורש. אז רבא אומר, אני התכוונתי להגיד שיש לי ראיה מהפסוק, הכוונה שמזה שהתורה ממש לקחה לך, יש לנו פה ארבע פרטים בהתחלה, הוציאה לך אחד, אז מזה אומרת, מתרצת הגמרא, בעד ימי הלא עד ריקרא, מזה שהתורה לא הזכירה את זה מפורש, שמי שכופר בהלוואה חייב להחזיר למלווה את הכלי שהוא ייחד לו לפיראון, אז מזה שהתורה לא כתבה את זה מפורש, מזה שהתורה לא כתבה את זה מפורש, בר, מזה אנחנו לומדים שמה, שבאמת הוא לא חייב להחזיר את הכלי, למה הוא לא חייב ללכת להחזיר את הכלי? כי דבר תורה משיכה קונה ולא מעות, ואז במלווה בדרך כלל, המלווה עוד לא מושך את הכלי שהלווה ייחד לו לפיראון, אז לכן הוא לא חייב להחזיר. איי, עכשיו מישהו יבוא לשאול אותי, אז למה רבי שמעון מרבה? אז אומר רב, לפי מה שרבי שמעון מרבה, אנחנו אומר רב, אין לי בעיה עם זה, אתה יודע למה הוא מרבה? באופן שהוא כן משך, כמו שאמרנו מקודם בנושא של השכיר. שמה באמת, זאת אומרת, אני נשאר עם שיטת ריש לקיש שמדין תורה רק משיכה קונה ולא מעות. ולכן התורה לא כתבה את זה מפורש. זה מה שרבי שמעון אומר שאנחנו לומדים את זה מעומק כל אשר ישבה עליו לשקר, את הפרט שהתורה לא מזכירה זה, אין בעיה. יש גם מושג בהלוואה שאחרי שתופסו אותו והוא נשבע לשקר, הוא יתחייב להחזיר את הקרן, מה יהיה הקרן, את הכלי שיוחד להלוואה. אי, עוד למשך את זה. לא, אז אני יוקים שאז מדובר שהוא כן משך, והוא יחזיר לו את זה, כמו שרבי הרצל אמר. הנה, זה רשי אומר את זה. רשי דיבור המתחיל, אשתא דלא אדרי קרא מסייע עליי. זאת אומרת, דמי האדרי, באדיה, דיבור המתחיל באדיה, מי הלא אדרי קרא. שיהיה חייב להשיבו אלו אבי קורבן. איי, וכי עד הרב יקרא, אחר כך שכתוב בפסוק חב דלת, הפסוק השלישי, שהרבי שמעון אומר שאנחנו מרבים את זה מהפסוק, אין בעיה, נרבה את זה, אבל מתי? דום יד פיקדון רבי, בשנתלו אמנו, וחזר ויפקידו אצלו. אז הנה, סיימנו פה את הראיה של רבא מהפסוק. זאת אומרת, רבא רוצה להביא ראיה מפסוק וברייתא לשיטת ריש לקיש, שמדין תורה משיכה קונה במטלטלים ולא מעות. שמדין תורה משיכה קונה ולא מעות, תתקשר לטלפון של אשתי, שלוש בסוף, אני שכחתי להתקן אותה, תוריד לך את זה, בסדר, אני באמצע שיעור. אז הכל פנים, אנחנו, יש לנו פה את שיטת ריש לקיש, רבא נשאר עם הראיה, שזה שהתורה לא כותבת מפורש, בזה שנשבע לשקר, לא כותב מפורש תשומת יד, שתשומת יד זה נקרא הלוואה, שהוא צריך בישבון להחזיר את זה, למה? כי מדובר בגלל שהוא לא משך, מעות לא קונה, הוא לא עשה משיכה, אז באמת, זאת אומרת, לפי זה מלווה, הלווה כסף, אפילו שהוא ייחד לו רגע שהוא לא משך, אחר כך הוא נשבע על השקר, שהוא לא חייב לך שום שקל, אחר כך תופסים אותו שהוא נשבע על השקר, אין בעיה, הוא יצטרך להחזיר את המזומן, אבל את אותו כלי שהוא ייחד, אין לו שום חובה להחזיר, כי הכלי עוד לא של המלווה, הכלי של הלווה, כי הוא לא עשה משיכה. אבל באמת בכאילו צורה, אם הוא הביא כבר למשוך את זה, זאת אומרת, המלווה רוצה להיות רגוע. אומר, אני לא סומך על... יש מושג של הפוטיקי. הפוטיקי זה ממש, זאת אומרת, אנחנו מסכמים שמזה יהיה הלוואה, זה נקרא פוטיקה, פוטיקה, מזה יהיה פירעון של הלוואה. ייחד כלי להלוואתו, זה לא נקרא יפה. אני אומר, אני נבד לך $1,000, תחזיר לי $1,000, אתה רוצה להיות רגוע? אומר, הנה, יש לי פה את הנברשת העיקרה בבית, אם אני לא אשלם לך $1,000, אז אני מייחד לך את זה שזה יהיה שלך. אז אם באמת הוא ילך והוא יעשה משיכה לזה בהלוואה, אז פה באמת, אחר כך, אם הוא יישבע, משיכה זה נקרא לא מספיק מזה, צריך לעשות משיכה, משיכה הוא לא, הבאתי דוגמה, באמת אז זה לא דוגמה טובה משיכה. יש לו ראית, יש לו איזה שולחן יקר, כיסא יקר, אז רק במשיכה, אם הוא יעשה משיכה, ואחר כך מגיע הזמן הפירון אומר, תחזיר לי את $1,000, הוא אומר, כופר, נשבע לשקר, לא חייב לך כלום, ואז הוא חוזר, זאת אומרת, תופסים שהוא נשבע לשקר, אז התורה אומרת, פה אתה חייב ללכת להחזיר לו את הכלי הזה שהכנת על הלוואה, כי זה כבר שלו, כי הוא עשה משיכה. אז פה סיימנו את הראיה של הפסוק, שזה פסוק אמרנו בפרשת ויקרא, בסוף פרשת ויקרא, ראיה לריש לקיש, ועכשיו הגמרא הולכת להביא את הראיה השנייה של רבא מברייתא. אומרת הגמרא, מסנית מנלן, מאיזה ברייתא רבא הביא ראיה לריש לקיש? אז אומרת הגמרא ככה, דתניא למדנו בברייתא. הריטב"א כותב שאנחנו צריכים לגרוס דתנן, כי זה לא ברייתא, זה משנה מפורשת במסכת מעילה. ככה הריטב"א כותב, זה משנה במסכת מעילה דף כ עמוד א. אז מה כתוב במשנה או בברייתא? אז כתוב שם ככה, מה יהיה הדין? בן אדם היה לו פרוטה של הקדש איתו ביחד, ואז הוא נתנה לבלן, בשוגג הוא הלך ונתן את זה לבלן, פעם היה בית מרחץ, אז בכל בית מרחץ יש בלן, כמו היום עד היום בכל מקווה יש בלן, אז גם בבית מרחץ יש מושג של בלן, אז הוא הביא בטעות בשוגג, הוא הביא את הפרוטה של הקדש בשוגג לבלן, על השכר שהולך להתרחץ בבית המרחץ, אז ההלכה שמעל, מה זה נקרא מעל? מי מעל? אז זה שנתן את הפרוטה מעל, אפילו שעדיין עוד לא ידרחץ. איך שנתת את זה למשכורת בשביל המרחץ, אז המועל, אז הוא מעל, אפילו שעוד לא ידרחץ, עוד לא ישתמש בבית מרחץ, כבר מעל. ואמר רב, מה שאנחנו אומרים שהבן אדם כבר מעל כשהוא נתן, אפילו שעוד לא ידרחץ, זה דווקא אם נתת את זה לבלן. דווקא אם נתת את זה לבלן, שרק בצורה כזאת, או אנחנו אומרים, דלא מחסרה משיכה. פה אם אתה נותן את הכסף לבלן, אז אני אומר שמתי נגמר הקניין סחירות? איך שנתת את הכסף לבלן, פה נגמר הסחירות. אז לכן, הרגע שפה נגמר החוזה, אפילו שעוד לא הדרחצת, אתה לא יכול לחזור בו. אז מתי נהיה המעילה? כשנתת את הכסף. כי בכסף פה נגמר החוזה, אתה לא יכול להתחרט כבר, אז פה היה המעילה, אפילו שבפועל. אבל, אם נתן את הפרוטה עבור מידי ארחיתי, מה זה נקרא? מידי ארחיתי, הוא נתן את הפרוטה, למשל, אבל מידי ארחיתי, דמחסרה משיכה, לא מעל עד דמשיך. זאת אומרת, אם הוא נתן את הפרוטה עבור דבר אחר, למשל, לא לבלן לבית מרחץ, הוא נתן את זה בשביל משהו אחר, הוא נתן את זה, הוא רצה ללכת, אפשר, אתה הלכת לקנייה עם זה, רצית לקנות במקולת עם זה, בטעות, בן אדם מחזיק פרוטה בשוגג, הוא רוצה ללכת לקנות עם זה איזה פחית, הנה אתה עכשיו קנית, כן? קנינו, אתה רוצה לקנות עכשיו איזה פחית עם זה, בטעות הוא נותן את הפרוטה לשוגג, זה שנתת את הפרוטה למקולת, זה עוד לא מעלת. מתי יהיה המעילה אז? רק כשאתה תמשוך את הפחית. הראיה מפורשת היא שיטה, דריש לקיש. שזה שאתה נותן את הכסף, זה עוד לא קונה מדין תורה. מתי נגמר החוזה? רק כשאתה תמשוך. איפה אני אומר שנתת את בנתינת הכסף כבר? זה דווקא במושג של בית מחד, שזה הקניין סחירות נגמר בכסף, סחירות תקנה בכסף. אז שאתה נותן לו את השקל, אז פה נגמר החוזה, אז הוא כבר מעל בנתינה. אבל בדברים אחרים שזה בא לך לקנות בכל המטלטלים, אז זה לא בנתינה עצמה תהיה המעילה, רק עד שאתה תמשוך. אז יש לנו ראיה מפורשת מהמשנה או מברייתא, יש כאלו גורסים שזה ברייתא, יש כאלו גורסים שזה משנה, ראיה לריש לקיש, שמדין תורה, במטלטלין משיכה, ולכן כתוב פה שהמעילה, המעילה זה מדין תורה, לא יהיה פה בדברים אחרים, רק עד שתמשוך את המוצר. אבל מידי ארחיתי שמחסרה משיכה, לא מעל עד המשיך. אבל אם היינו אומרים שכמו רבי יוחנן, שמעות קונות מדין תורה, אז אפילו אם נתת את הפרוטה של הקדש עבור מטלטלין, אז אם מדין תורה זה קונה, רק גזירה מדרבנן שלא יקנה, אז כבר היית צריך למול. אמרנו בדוגמה של הפחית, אתה נכנס למקולת, אתה לא רוצה לקנות פחית, אתה נתת לו את הפרוטה של הקדש בטעות, אז אפילו שעוד לא משכת את הפחית, אם מדין תורה מעות קונות, אז מבחינת מעילה, מעילה זה מדין תורה, אז אנו פרוטקציה, זה כבר קורבן מעילה, כי רק חכמים הגזו אמרו משיכה, בשביל שמה ימרו חיתך נשרפו בעלייה. אז מזה שאנחנו רואים לו שאין בכלל מעילה, זאת אומרת, ראה לריש לקיש שבכל המטלטלין בשביל שיהיה מעילה אתה צריך לעשות משיכה. שואלת הגמרא, איך אפשר להגיד שמי שנותן מטבע של הקדש בעד דבר שמחוסר משיכה, לא מעל, נתתי עכשיו את הדוגמה של הפחית, למה? ויש לנו ראיה מזה שמעות לא קונות. שואלת הגמרא, ותניא, למדנו בברייתא, מהי הדין נתנה לספר? אם זה שמחזיק את הפרוטה של הקדש נתן את זה בטעות לספר, אז כתוב שמה מעל. איך ששילמת לספר, אפילו שעוד לא סיפר אותך, אתה כבר מעלת. ולכאורה שואלת הגמרא, למה? וספר הבאי לממשך תספורת. הרי מי שסוחר את התספורת, הגמרא מבינה עכשיו בקושייה פה, אז הגמרא מבינה שהסוחר צריך למשוך את כלי התספורת בשביל לזכור אותו. כי כל דבר שיש בו, יש פה משהו למשוך, לא קונה עד שימשוך. ברחיצה אין מה למשוך. אז פה אני אומר, החוזה סחירות אמר בזה שנתת. אבל בנושא של התספורת, בנתינה עצמו לא מספיק. מתי? אתה בא לספר אצל הספר, אתה נותן לו כסף כל מיני שהוא עוד לא נגע במכונת תספורת, עוד כלום.
אתה לא סוחר את המכונת, אתה סוחר אותו. מצידי שאתה תוכל להתעשה עם הידיים, מה זה מעניין אותי?
אבל הגמרא עכשיו מבינה, אתה אמרת מילים, יפה מאוד, אבל הגמרא מבינה שמתי שיש משהו שמחוסר משיכה, אז בעצם נתינה זה לא חסר כלום, רק באופן שאתה תמשוך. מתי אנחנו אומרים שבנתינה אתה מועל? רק בדבר שלא מחוסר משיכה, ולכן הוא תופס בדוגמה נתנה לבלן, שבבית מרחץ מה יש לבלן עוד ללכת, אין שום דבר מה למשוך, אז פה אם אתה נותן לבלן את הכסף, פה מעלת, אבל איפה שיש משהו למשוך, לא מעל עד שהוא ימשוך. אז לכן הגמרא שואלת במצב של התספורת, לכאורה, ככה הגמרא שואלת עכשיו,
לכאורה. לא הבנתי מה יש פה למשוך.
תסתכל את המילים של רשי, הבאי למשוך. אומר רשי, האי סוחר צריך למשוך את התספורת, ובכל מידה דאיז במה למשוך, לא קנה עד למשוך. זאת אומרת, מי שסוחר את ה... הבנת?
אולי פעם המציאות הייתה שונה, היום אני לא יודע מה.
גם יכול להיות, יכול להיות עכשיו, אני מבין מה שאני מבין, אני אגיד לך עכשיו, רבי, אני אגיד לך מה ש... תוספות אומר משהו אחר, לא. יכול להיות, בוא נדעיק את זה עכשיו עוד פעם בגמרא אם אתה שואל, ואולי נסביר את זה ככה. כשבן אדם היה פעם הולך לספר, אז יכול להיות שהספר רק היה מביא לו את המכונת תספורת. ולכן הגמרא עכשיו מתרצת...
זה קשה מאוד מה שאתה אומר עכשיו, זה קשה פלוס, הוא לא ספר, אז אתה סתם...
נכון. נכון, אבל אז לכן רש"י מדייק ככה, כל מה שיש, כל דבר שיש למשוך, אתה לא קונה עד שימשוך, אז אם ככה, אז הסוחר בשביל שעכשיו ימול, הוא חייב למשוך את המכונת תספורת בשביל שיהיה פה משהו במעילה, וכל זמן שהוא לא משך את המכונת תספורת, אז הוא לא מעל.
לא, אבל אומר כאן, רואים שנתת לו את הכסף, אתה צריך אחר כך את הספר.
יש פה מפרשים שואלים את זה, אתה רואה? המפרשים שואלים את הקושייה. נו, אז זה קושייה, נו. נו, אז אתה... אבל תגיד לי כבר עד הסוף. נו, זה מה שהוא שאל. זה מה שהוא שאל. נו, אז אם כך, אז מה הקושייה של הגמרא? אז מה הקושייה? אתה מסביר לי פה קושייה, אבל לא תירוץ. זה מה שהוא שאל. תביא לי דקה, בוא, תביא לי מה ש... אני רוצה לראות את זה. אני ראי... הקושייה שלך 100%. חצי שנייה, אני רוצה לראות פה משמי. זה קושייה חזקה, הבנת? זה... מה שעכשיו רבי הרצל אמר, זה בדיוק השאלה שבר אמר. לכאורה, פה, אתה יודע, פה לא, אין מה למשוך, כי פה לא הזכרת את המכונת תספורת, הזכרת את הספר, ואת הספר, כמו הבלן, שילמת לו כסף מעלת,
גם בתוספות
מקום אחד. איזה תוספות? ראיתי, זה משהו אחר. הוא מדבר על סופר סתם, הזכיר את עצמו, אם יש לך ממנו קולמוס, אתה יכול לחזור בו.
לא, אבל תקרא בתוספות.
אני רואה תוספות. נו, אני עכשיו קורא את התוספות, הוא מדבר עכשיו מפה, הוא מביא ראייה אחרת.
לא, הוא אומר, קולמוס לא סתם. כל מוסותר שלו.
הנה, אגיד לך מה שאומר תומי לימום, כיוון שנעשה את הפעולה על ידי כלי ששייכת בו משיכה, לא קנה סוחר לדעת ריש לקיש את שיחות הכלי עד שהמשכנו המשיכה, כמו שהסברתי לך. אם אלא לא יצא פרוטה לחולין, אז אם ככה, ואין כאן מעילה, אז אם כן יש סיוע מברית הפוך, לפי רבי יוחנן, שמעות קונו את התורה, והסוחר קנה את כלי התספורת בפרוטה הזו, לכן הוא מעל. לא ראיתי פה את הקושייה הזאת. הולך על השלב הקודם. במילים אחרים, המושגים של הגמרא, כמו שאתה אומר, זה היה שונה. מבין, מבחינת, אם יש מה למשוך, אז שאתה היית מסתפר בשביל שאתה תימול בכסף, אם זה הקדש, זאת אומרת, אתה חייב לעשות קניין במכונת תספורת. וכל זמן שרק שילמת, כל זמן שלא עד למשיכה בכלי תספורת, אין פה מה למול. אז אם ככה, איך כתוב במכונת תספורת, שאם נתת את התספור, את הכסף לספר, אז כבר מעלת. אומרת הגמרא, אחא במי עסקינא, פה בברייתא אנחנו עסוקים בספר נוחי. במקרה שהספר היה גוי, דלאו בר משוחאי. כי אנחנו יודעים שאין קניין משיכה בכלל נוהג בגוי. כי מאיפה קניין משיכה לומד ריש לקיש? ריש לקיש לומד את זה מהפסוק שכתוב בתורה מיד עמיתך. מה זה נקרא מיד עמיתך? כתוב או קנו מיד עמיתך, כמו שהקדמתי בתחילת השיעור, שככה כתוב בגמרא בדף מ"ז עמוד ב' למטה פה בדף הקודם, שמפה המקור שמדין תורה משיכה קונה. אז אם ככה, מאיפה אתה לומד את זה? מיד עמיתך. מי זה עמיתך? לא, ישראל נקרא עמיתך, אז דווקא פה קונים במשיכה, אבל מגוי, כן כסף קונה ולא משיכה. אז באמת, במילים אחרים, מה הגענו עכשיו רבי אלירן הצדיק? בן אדם שנותן פרוטה באמת של הקדש לספר גוי, הוא מעל מיד. כי מאות קונות בגוי, אין משיכה בגוי. אבל מה שריש לקיש אומר, וככה רבא מביא את הראיה מזה, זה מדובר באופן של ביהודי. אז באמת ביהודי בספר ישראל, זה שנתת את הכסף לא יהיה שום מעילה, עד שעשה משיכה באמת במכונת תספורת באמת. ואז תוספות אומר רבי הרצל, שבאמת מכאן אומר רבנו תם, שגם הסופר, אם הוא הזכיר את עצמו למישהו עכשיו לספור, אז ממתי העסקה נהיית מבוצעת? רק אם יש החום ממנו קולמוס. רק אם את הקולמוס זה נקרא את מה שהוא כותב. או תר שלו, רק אז אני יכולים שוב לחזור. אבל אם אני בא ואני אומר...
אני סופר עכשיו סופר.
לפי המהלך הזה, כן, זאת אומרת, כי אתה סוחר איפה שיש משהו למשוך, אתה חייב לעשות את המשיכה, וכל מה שלא משכת, אם זה כמו בלן, אין מה למשוך, אז יש נתת את הכסף. אז באמת רבנו תם אומר שלפי המהלך, שאם אנחנו פוסקים כמו ריש לקיש, אמור לצאת. זאת אומרת, אתה לא רוצה שהסוחר יבוא יתקשר אליך, אנחנו מבטלים את העסקה, אז תגיד, אתה צריך הסוחר, זאת אומרת, מי שסוחר את הסוחר, תביא לי את הקולמוס שלך לזה, עושה ככה משיכה, ואז אתה לא יכול לבטל את העסקה. או את התר שלו. תוספות שואל שחל כך שאלה אחרת, אז אם ככה, למה בפועל הוא כן יכול לחזור בו?
מה תמשוך את הפועל?
אז הוא אומר, יש לומר, זה פועל דווקא דכסית בעבדי הם, בלא עבדים לעבדים, שכולנו עבדים לבורא עולם, אז יכול לחזור בו. ולא קבלן, טוב. אז על כל פנים ממשיכה הגמרא, אחא מסכינא מספר נוחי דלאו בר משיכה, ועכשיו הגמרא באמת מביא ראיה לתירוץ הזה, תנא נמי אחי, למדנו גם בברייתא מפורשת ככה, שמה ידין את תנא, אם הוא נתן את הפרוטות של הקדש לטעות לספר, או לספן, או לכל בעלי אומנות, לא מעל עד המשך. זאת אומרת, הוא לא יהיה מול בהקדש עד שהוא ימשוך את הכלי אומנות, ולכאורה שתי הברייתות האלו קשה נעדדה, כי מקודם למדנו ברייתא שכתוב שמי שנותן לספר בטעות הפרוטה להקדש, איך שהוא נתן את זה הוא מעל מיד. פה יש לך ברייתא מפורשת שכתוב שלא מעל עד המשך, אז איך תתרץ את זה? אז חייבים לתרץ את התירוץ כמו שרבא תירץ, אלא לאו שמע מינא שהברייתות חלוקים. כאן, איפה שלמדנו הברייתא הראשונה, שאיך שאתה נותן את הפרוטות מעל אפילו שלא משכת את המכונת תספורת, מדובר בספר נוחי. עכשיו, לפי זה התחדש לנו עכשיו בתירוץ הזה במהלך, שיש מצב שאין מחלוקת רבי יוחנן מריש לקיש. איפה? בגוי. בגוי אין משיכה לפי כולם, אז רק מאות קונות. אז לכן, איך ששילמת לספר את הכסף, זה כבר נהיה שלך. ואז, וכאן הברייתא שלמדנו שלא מעלת שימשוך, מדובר בספר ישראל, ואז אתה חייב לעשות את המשיכה של המכונת תספורת, או כל הדברים האחרים שבעלי מונות. שמע מינא, בקיצור, יש לנו ראיה לתירוץ הזה, שהגמרא תרצה שיש הבדל בין ספר נוחי ולא. על כל פנים, אנחנו הבאנו מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, שבמטלטלין, מה קונה מדין תורה. לפי רבי יוחנן, דבר תורה מאות קונות במטלטלין, רק מדרבנן, עכשיו, הנפקמין החל, בוא נגיד, אם זה תורה רק מדרבנן, בוא נגיד מעילה. אם זה בוא נגיד במעילה, אנחנו מסתכלים על התורה, אז היה מעילה מאות קולות. אבל ריש לקיש אומר, לא, גם במטלטלין מדין תורה זה במשיכה. כל זמן שלא היה משיכה, אז מדין תורה, זאת אומרת, זה בטוח לפי כולם שבמטלטלין יקנה במשיכה. השאלה אם זה אפילו מדין תורה, או יש כאלה אומרים, רק, או לפי רבי יוחנן זה רק מדי רבנן. עכשיו, מה רבי יוחנן אומר? עכשיו אנחנו חוזרים לרבי יוחנן. מה רבי יוחנן אומר? שכל הדבר הזה שאנחנו יודעים עד היום להלכה למעשה, שמטלטלין, אתה רק יכול, אתה יכול לבטל את העסקה עד שלא משכת את המוצר אליך, וכל זמן שלא משכת את המוצר אתה יכול לבטל את העסקה, זה רק מדי רבנן. אבל מדאורייתא לפי רבי יוחנן כן מעות קונות. ועכשיו הגמרא חוזרת לרבי יוחנן, ועכשיו הגמרא מביאה שיש עוד שיטה שגם סוברת כמו רבי יוחנן, שדבר תורה מעות קונות. אז אומרת הגמרא, וכן אמר רב נחמן, דבר תורה מעות קונות. עכשיו הגמרא מביאה ראיה מברייתא, זאת אומרת בדיוק כמו רבי יוחנן. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא כרבי יוחנן. ובדקה לוי במסניתא, בדקה לוי במסניתא ואשקה. לוי הגיע בתוספתא שהוא סידר והוסיף בה את ההלכה הזאת. שמה? נתנה לסיתון מעל. מה זה נקרא נתנה לסיתון מעל? הסיתון, רש"י מסביר מה זה סיתון, חנווני גדול, הוא מוכר פירות הרבה לחנוונים עניים. זאת אומרת, אחד אחד, איך זה נקרא סיתונאי, ממש במילים של סיתון, זה במילים של הגמרא סיתונאי. ונותנים לו המעות על יד, על יד כשהם מוכים, ובתחילת הקנייה נותנים ירבון דמים מועטים על הכל. אז מה כתוב מפורש שם, לוי הוסיף בברייתא שלו, ומה? שכתוב באמת נתנה לסיתון מעל. אז איך זה נתנה לסיתון, איך נתנה לסיתון מעל? אם הכסף הזה היה של הקדש, הוא נתן את זה לסיתון, אז הוא מעל. לכאורה הוא לא משך את כל הפירות, אז איך הוא מעל? כדי שאנחנו רואים שמדין תורה גם הוא סבר שמעות קונות. אז הנה, אז אנחנו רואים מפורש שגם כן לוי הגיע בתוספתא שלו, שחנווני שלקח פרוטה של הקדש ונתן בשוגג לסיתון, אז אפילו שהוא לא משך את כל הפירות, אז הוא כבר מעל, כי אנחנו הולכים פה עם הרעיון כמו רבי יוחנן, שמעות קונות נטלתן מן התורה. אנחנו מתחילים עם חטא עמוד ב' למעלה, שואל את הגמרא, אלא קשה לריש לקיש. לפי הלוי, עכשיו הוסיף פה בברייתא, מה ריש לקיש יענה? מברייתא מפורשת שאנחנו רואים נגד ריש לקיש, ברייתא מפורשת כמו רבי יוחנן שמעות קונות מדין תורה. תרץ את הגמרא, אמר לריש לקיש, אמני, הברייתא הזאת הולכת כמו רבי שמעוני, שרבי שמעון סובר במשנה שלנו, שאחרי נתינת כסף מי יכול לחזור בו?
מוכר.
רק המוכר ולא הלוקח. זה סוף המשנה שלמדנו במשנה הראשונה בזהב, שיטת רבי שמעון. אז לפי שיטת רבי שמעון, אז ריש לקיש באמת יודע שמעות קונות מדין תורה. זאת אומרת, לפי רבי שמעון, שאחר שהוא נתן כסף, אז רק המוכר יכול לחזור, כי הוא הבא למוצר, ולא הלוקח, אז לפי שיטתו ריש לקיש מודה, שמעות קונות מדין תורה. הרי אם המעות לא היו קונות מדאורייתא, אין כזה דבר להגיד שרק המוכר יכול לחזור ולא לוקח. מה הקשר? אבל לפי שיטת רבי שמעון לפי שיטתו זה מובן. טוב, אנחנו מתחילים קטע חדש, אז סיימנו עם המחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, ומטלטלין, האם מאות קונות, האם מאות קונות מתורה או משיכה קונים מהתורה, הצד השווה שבהן, שלפי כולם קונים במשיכה, השאלה אם זה מדאורייתא או מדרבנן, ומה שהתחדשנו ממש עכשיו בתחילת העמוד הזה, שלפי רבי שמעון, אז ריש לקיש יודע שלפי שיטתו מאות קונות מדין תורה במטלטלין, אבל לא מדרבנן, מדרבנן נשארנו. אנחנו למדנו במשנה קטע חדש, אבל אמרו מי שפרה. זאת אומרת, למרות רבי אלירן, שאחרי שעושים עסקה וששילמת כסף, הכסף עוד לא כלום, כן, אמרנו מחלוקת עם דאורייתא ומדרבנן, ואז יוצא שכל זמן שלא משכו בעסקה, הלוקח לא משך את העסקה, בוא נגיד בזהב והכסף, כל זמן שבא לזהב לא משך את הזהב, שהזהב זה הפרי, אז למדנו במשנה, אפשר לבטל את העסקה, אבל עדיין כתוב במשנה שאמרו איזה סוג של כללה חכמים. מי שפרה, זאת אומרת, מי שפרה ולא עומד בדיבורה, אז כתוב, הכללה כתוב במשנה, מי שפרה מאנשי דור המבול, עם אנשי דור הפלגה, הוא יפרה ממי שאינו עומד בדיבורו. אמרנו, לא היית פה, אמרנו, חוזה מלובלין אומר, מה זה נקרא, הוא יפרה ממי שאינו עומד בדיבורו? יש כאלו שמסתובבים בתפילה, מגיעים לתפילה, מתאומים מפה לפה, תראו, אני רואה את זה מלא בשטיבלך, לא עומדים על מקום אחד. אז אומר, הוא יפרה ממי שאינו עומד בדיבורו, דיבור זה השם, אז מי שאינו עומד בתפילה במקום, אחרו זה מלובלין עשה רמז כזה.
מה עם רבי עקיבא?
לא, רבי עקיבא זה לא היה הסתובב. רבי עקיבא מרוב שהוא היה שקוע, הוא אפילו לא ראה את עצמו. אתה משואל לי קושיות על רבי עקיבא, באמת. אחרו זה אמר את זה על פי דרש, לא אמר את זה על פי הלכה. הוא רצה שהצדיקים האלו אמרו דברים, אמרו את זה לתוך דרש, להבין מהגמרות שיש פה רמזים. הם לא חס וחלילה עכשיו אמרו את הכללה הזה. רבי עקיבא, מי אתה? מי אנחנו? אש.
לא בתפילה מציבור. בתפילה מציבור
אסור לעבור 400
בשנה.
אתה באמת כל הכבוד. מקום אחד. כן.
גם התחבויות, התחבויות יש לך רק ארבע בתפילה.
כן.
יותר מארבע זה אסור. הוא היה כל פעם מתחבויות.
כן, הוא היה בכלל, הוא היה...
ביחיד.
יש עוד משהו רבי אלירן, אומרים, יש עוד פתגם שאומרים שעלינו לשבח זה לא תפילת הדרך. יש כאלו בעלינו כבר רואים את עצמם באוטו. עלינו לשבח זה לא תפילת הדרך, צדיקים. כן, נכון, נכון, דיברנו על זה איזה שיעור. אז הכל פנים, אבל אמרו מי שפרה. עכשיו, המוראים נחלקו איך בית דין נוהגים בכללה הזאת, על מי שפרה הזה. איתמר, אביי אמר, עודי הם מודיעים אליי. בית דין רק מודיעים לחוזר מהמקח, שתחול עליו הכללה הזאת. זאת אומרת, לא עכשיו מקללים בפועל. רק מודיעים לו שתדע לך שיש כזה כללה שחכמים נתנו לך, אבל לא שהם מקללים. רבא אמר מלת לתין אלי, בית דין גם ממש מקללים אותו בכללה הזאת. וערת הגמר הבאי אמר עודי אמודין אלי דכסיב, ונשיא בעמך לא טהור, שיש איסור מהתורה לקלל, אז לכן רק מודיעים לו שיש, אבל הם אסור להם לקלל. כמה צריך להיזהר בכללות, זה גם שיעור בנפרד על הנושא של כללות, אנשים לא יודעים. הכללות, יש, אפשר להמתיק את זה, כי יש חלק מהראשונים שסברים שהכללה, האיסור כללה מהתורה ונשיא בעמך לא טהור, זה רק עם שם השם. אבל חלק גדול מהראשונים סוברים שאפילו בלי שם השם יש איסור תורה, רק מה? הנושא של מלכות, רק יהיה עם שם השם, אבל בלי מלכות זה גם איסור תורה. זאת אומרת, בלי שם השם אין מלכות, אבל איסור תורה יש לרוב חלק מראשונים. יש ראשונים שאפשר להמתיק שבלי שם השם אין איסור תורה, ונשיא בעמך לא טהור, זה לאו דווקא נשיא. כל אחד לא טהור, כמה קדושת הפה. אפילו הפלא יועץ, כולם מדברים על הנושא הזה, כמה לשמור על הפה, אומר, הפלא יועץ מביא שם מדהים, אומר על אנשים, הוא אומר מלא פעמים נשים, ברוב הצבים, הם לפעמים, זה הטבע של, כך הוא מביא לעשור, אז הוא אומר מלא פעמים, הם נאבדות מהר, ואז הן הולכות בטעות, מקללות את הילדים שלהם, עכשיו הן לא מקללות באמת שהן מקללות, הן אוהבים את הילדים שלהם, אהבת נפש, אבל בטעות, אתה יודע, הם נאבדים, אז הוא אומר כמה נזק זה יכול להיות וכמה להיות זהיר, הפה להיות מדבר על הנושא הזה, כמה להיות זהיר על הפה, פה של יהודי, פסח, גם נכנסים לפסח, פסח זה שמירות הדיבור, פה צריך לשמור על פה, גם לא בבדיחה וגם לא בצחוק, להיזהר. אז הכל פנים, לכן לפי שיטת הבאיה, אז אי אפשר, רבא אמר מלת להיטין אלי, למה כן אפשר, למה דכסיף דכסיף בעמך, כתוב ונשיא בעמך לא טהור, אז מתי אסור לקלל דווקא בעמך, מי שבעמך, רק בעושה מעשה עמך, זאת אומרת, בן אדם צדיק שלא עובר עבירות, אבל בן אדם הזה, הוא לא הכי צדיק, הוא לא עמד בדיבורו, אז יוצא שהוא עבר איסור, איזה איסור הוא עבר? הוא עבר את האיסור, רש"י מביא פה למעלה דיבור המתחיל בעושה מעשה עמך, אז רש"י מביא את הפסוק שכתוב בצפניה ג' שארית ישראל לא יעשו עוולה, ולא ידברו חזב, והוא כן הלך ודיבר חזב, אז לכן לפי שיטת רבא, בית דין כן יכולים לקלל אותו. אז תוספות פה למטה, תוספות דיבור המתחיל בעושה מעשה עמך, אז תוספות רוצה להגיד פה שהוא לא ממש כרשע גמור שמותר לקלל אותו בחינם. לא סתם עכשיו כללה שיעמוד וכאלו כללות. כללה רק להגיד לו מי שפרה. סתכל תוספות דמטה דיבור המתחיל בעושה מעשה עמך. לא מקרה אינו עושה מעשה עמך לעניין שיהיה מותר לקללו בחינם. רק מה? כי אם לקללו על המקח הזה במי שפרה, על העסקה הזה, אתה כבר היית הכל מוכן, רק פתאום אתה מנצל את החזל הזה שכל זמן הוא כבר רצה. פתאום הוא מצא איזה משהו יותר זול והכל. אתה מבין, הוא לא מדובר פה באחד שבא לשאול הצעת מחירים, אמרתי את זה כבר במשנה, אחד שבא הצעת מחירים ואז הוא מתבטל עוד לסם משיכה, זה לא הכוונה, פה מדובר אחד כבר עשה הכל הכל, רק פתאום לא יודע מה משהו מצא, הכל הוא כבר עשה, אז הוא מנצל את החזל שבגלל רק הוא היה חסר לו משיכה הוא מבטל, זה מי שפרה, לא מדובר פה אחד שעושה הצעת מחירים, אתה יכול לעשות תמיד חופשי, כל מן שלא סגר, אתה פה מדובר אחד כבר עשה ישיבה, הכל סגר את העסקה, רק מה? עוד הוא לקח את המוצר הביתה, ואז הוא מנצל את החזל הזה, הנה לא עשיתי משיכה, תבטל. זה מי שפרה. אז הרבה אומר לפי שיטת רבה גם מותר אפילו לקלל אותו. אמר רבה מנע מינני מאיפה למדתי את הדבר הזה? אומר רבה לשיטתו שאומר שהבית דין אפילו יכולים לקלל אותו ממש את מי שפרה. מהסיפור דה רבי חייא בר יוסף יאבו לזיזה זוזה המלחה. הוא מכר מלח והוא קיבל כסף ועדיין לא נעשתה משיכה. הוא לא לקח את זה הביתה. לוקח. לסוף יקר מלחה. בסוף המלח התייקר. אז רבי חייא רצה לחזור מהעסקה. כי אני הוא סיכם איתו מלא פעמים הם המוחים רוצים לחזור. עכשיו המלח יקר. אז יאללה, מה אני צריך למכור לך, אני אמכור? אז הוא רצה לחזור מהעסקה, אסה לקמי דרבי יוחנן, הוא הגיע לברר 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 יכול לחזור, בו אמר לי, זין אב לו, לך ותביא לקונים את המלח שמחרת להם, אל תבטל את העסקה, ואי לא, אם אתה תבטל, קבילה לך מי שפרה. אז רב המוכיח מהמעשה הזה, והיא אמרת הודיע מודין, אלא אם אתה אומר שבית דין רק מודיעים לו, שהוא יקבל את המי שפרה, ולא מקלילו מפועל, אז רב חייא בר יוסף בר הודיעו, האם רב חייא בר יוסף צריך להודיע לו את הדבר הזה? הוא לא מכיר את המשנה מפורשת את הכל, אלא מה חייבים להגיד, שבדין לא רק מודים, רק ממש מקללים, וזה רבי חייא בר יוסף, זה רבי חייא בר יוסף, זה היה, זה, אז, מה?
שהוא יסתכן במי שפרה, גם אם לא יגידו לו את זה בשביל כמה שקלים.
לא, הגמרא אומרת, והיא אמר, תודיר, אם היינו אומרים שבית דין רק מודיעים לו, השאלה אומרת, רבי חייא בר יוסף בר הודיע, האם צריך להודיע לו דבר כזה?
שאלה לפני זה, הוא יודע, אתה אומר שהוא יודע שיש מי שפרה. בשביל כמה אגורות הוא...
לא, רשי מסביר הפוך, שהוא, רשי אומר, תלמיד חכם גדול, הוא יודע את המשנה. תסתכל רשי דיבור המתחיל בר הודיע, ביטנה, וחייה צריך להודיע שהוא נפרע משקרנים, אבל תלמיד חכם היה. אז מה הוא הולך לשאול פה? רבי חייא, למי הוא הלך לשאול פה? הוא הגיע לרבי יוחנן, מה אתה הולך לשאול? הוא רצה לשאול אם באמת הוא יקבל ממש את הכללה. אז הוא אמר לו כן, וזה היה השאלה, אבל ללכת להגיד מי שיש מי שפרה הוא בטוח ידע, היה תלמיד חכם. אז זה הראיה שממש מקללים ולא רק מודיעים.
יש פה שאלה עוד לפני זה.
מה?
שהוא מוכן לקבל את מי שפרה הזה מעל המשנה, בשביל כמה שקלים.
שואל את הגמרא, הפוך, אבל כשאחר הגמרא תראה את השאלה עוד יותר חזק, ולמי, מה אתה רוצה להגיד? שמלת להתקין אליי, שאתה רוצה להגיד שמה זה נקרא? מפה ראיה שמקללים בפועל. שואל את הגמרא, רבי חייא בר יוסף אסו לקבול עליי לתוסא דרבנן, האם רבי חייא בא לקבל עליו את הכלל? מה אתה רוצה? הוא היה תלמיד חכם. אז הוא ידע שיש כללה ממש, אז האם הוא בא בשביל לקבל את עליו את הכללה? תסתכל תוספות. דיה יודע מסניטין, אומר תוספות, אלא היה רוצה לקבל התותה קודם שהפסידה יוקרה. אז יש לנו את הקושייה. זאת אומרת, רב הסבר שבאמת רבי חייא בא לקבל על עצמו את הכללה, לפי שעדיף את הכללה מאשר להעדיף את ההפרש מהכסף. כן, יש כללה ויש כסף, אמר יאללה, לקבל את הכללה, שהוא רוצה לקבל את הכללה ולא לקבל את הכסף. מה לא מובן פה?
אמר שאני לא מבין את המשפט שאמרת עכשיו. מה זה אומר, מעדיף לקבל את הכללה?
אתה לא יכול להבין את זה, אבל לפי מה, אתה מביא לפה ראיה שכללה ממש, אז אומר רגע, זה כן מובן לך? זה בדיוק מה שאתה שואל, זה הגמרא שואלת, רגע, אני לא מבין אותך, מה אתה רוצה להגיד עכשיו? שזה היה כללה ממש, ומה? רבי חייא בר יוסף אסא לקבל לתוסא דרבנן, עד עכשיו הגמרא שואלת, לא יודע, עוד יותר, זה ממש הקושייה שלך, אם ככה, אלא חייבים להגיד שהסיפור היה משהו אחר, לא זה, לא זה ולא זה, רק מה? רבי חייא בר יוסף עירבון הודיעה אליי, רבי חייא בר יוסף רק שילמו לו חלק מהסכום, ורבי חייא רצה לחזור משאר העסקה שהוא לא קיבל כסף. הבנת? מה שהוא קיבל כסף כבר ולא היה משיכה, יש משפרה והוא ידע. אבל היה, בוא נגיד, יש, אתה מבין, יש עסקה, אתה שומע, יש מלח 100 גרם, כל 100 גרם 10 שקל, הוא מכר לו 1000 גרם. עכשיו, הוא לא שילם את כל הכסף, הוא רק שילמו על 500 גרם. אז על 500 גרם, אפילו שלא משכו את כל ה-1000 גרם, על זה באמת רבי חייא בר יוסף תמיד חכם גדול לא רוצה לקבל לא קללות ולא להודיע על קללות. הוא רצה לשלם על את ה-500 השני שלא שילמו, על זה הוא הגיע לשאול אם יש מי שפרה, כי על זה הם עוד לא שילמו, ומתי יש את מי שפרה? ששילמו ולא משכו. ואומרת הגמרא, אז הוא סבר שכנגדו הוא קונה, הוא סבר שכל העירבון שנתנו זה רק כנגדו, זאת אומרת הוא רק חייב מי שפרה רק על הסכום 500. של ה-500 שהוא כבר שילם קיבל כסף. אמר לרבי יוחנן, לא, איך שהוא שילם משהו, זאת אומרת, יש 1000 גרם מלח, שילם על 500, אז העירבון של ה-500 זה כבר כאילו כל ה-1000 גרם. ולכן יש מי שפרה גם על ה... ואמר לרבי יוחנן, כנגד כולו הוא קונה, והוא חייב מי שפרה גם על שער המקח, אפילו שהוא לא קיבל על זה. אז אם ככה, אז נתורץ לך הקושייה פה, כל המקובה ושלום. עוד, אנחנו נתחיל את הסוגיה ומחר נראה, אז איתמר, נראה מי מחר נראה, אבל אני רק נתחיל בלי נדר. איתמר, עירבון. מה זה נקרא עירבון? מה שעכשיו למדנו. הקונה חייב לשלם לו 1000 שקל, הוא רק שילם על חצי עסקה, שילם 2500 שקל. זאת אומרת, אני שואלים לך 200 חצי, והוא משאיר את כל ה... אז עירבון. רב אומר באמת, לא כמו שאמרנו עכשיו שיטת רבי יוחנן. רב אומר, כנגדו הוא קונה. הכסף עוזר, רק עוזר ל-500, לא כנגד כל העסקה. רק על ה-500 שהוא שילם. ולא לכל המקח. עכשיו, למה נפקא מינה? אז ככה, בקרקע, שקרקע אחד מהקניינים של קרקע זה כסף, אז מאוד, אתה מבין, אתה קנית דירה, אתה שומע במיליון שקל, שילמת רק 200,000, ה-200,000 עשה לך כל הדירה עכשיו שלך. לפי שעכשיו, בנושא שמטלטלים, זה בנושא שמי שפרה. מה אם מי שפרה לדברים אחרים, אז לפי שיטת רב? לא, הפוך, רב אומר, האם כשילמת 200,000 לדירה, קיבלת רק 200,000 אלירן, זה שיטת רב. אותו דבר בנושא מטלטלים. מי שפרה, רק יהיה לך על ה-500 שהוא שילם, לא על ה-500 שהוא לא שילם בדוגמה של ה-500. אבל רבי יוחנן אמר לו מקודם, רבי יוחנן אמר, כנגד כולו הוא קונה. גם בקרקע, אם שילמת חלק עירבון, קנית כבר את הכל, וגם לנושא של מטלטלין, מי שפרה, שאם אתה עכשיו מבטל את העסקה, אפילו על זה שהוא עוד לא שילם, יש מי שפרה, זה שיטת רבי יוחנן. עכשיו מתחילים פה סוגיה חדשה, עירבון, רב אמר כנגדו הוא קונה, ורבי יוחנן אמר כנגד כולו, ודרך אגב, הלכה זה כמו רבי יוחנן, שכנגד כולו הוא קונה, זאת אומרת, ממש, אם שילמת חלק, הכל נהיה, וגם הנושא שמטלטני, שיש מי שברה על הכל. מגיע הגמרא מקשה קושיה על רב מטיבי. למדנו בברייתא, נותן עירבון לחברו. בן אדם נותן כסף בתורת משכון לחבר שלו על ה... הם רוצים לסגור עסקה, אין לו עכשיו את הזה, אז הוא נותן עכשיו כסף בתורת רק עירבון, בתורת משכון לחבר שלו על לגמור את העסקה. ואמר לו, הקונה אומר למוכר, אם אני חוזר בי, עירבונים אחו לך. אם אני בסוף לא רוצה את העסקה, אז מה שנתתי לך עכשיו את המקדמה, זה נשאר אצלך במתנה, ואני לא אבקש לך את זה בחזרה. ועלה אמר לו, המוכר אומר לו, אם אני אחזור בי, אכפול לך ערבונך. זאת אומרת, אני אתן לך מן המקח כפליים, כנגד הכסף שהבאת לי. אז רבי יוסי אומר,
כפליים הערבון.
זאת אומרת, הכסף של הערבון יועילו לקנות כפול. אז לפי שיטת רבי יוסי, נתקיימו התנאים. מה שסיכמו, סיכמו דברי רבי יוסי. למה רבי יוסי לטעמי דאמר, אסמכת קניה, מה זה נקרא אסמכת קניה? כאשר בן אדם מתחייב דבר לחבר בגוזמה, אם הוא לא יקיים את התנאי, בשעת ההתחייבות הרי הוא סמוך ובטוח שיתקיים התנאי, אז זה נקרא אסמכת. יש כאלה אומרים שכל המפעל הפאי זה אסמכת, לכאורה לפי הרב עובדיה על כל פנים.
לא
אז
קניה.
שיטת כל הצ'אנסים וכל הזה, זה אסמכת, אתה מבין? אתה נותן לך את
העסק. לא, זה האימורים הרגילים.
בכל הלוטו, הרב עובדיה היה נגד, כי מרן פוסק שאסמכת לא קניה, אז יוצא שהבן אדם נתן את ה-10 שקל ללוטו, 12, לא יודע איך זה הולך בלוטו, אז הוא שילם את ה-60 שקל ללירן, של ללוטו, הוא הביא את זה בטוח שהוא יזכה את המיליונים, בסוף הוא לא זכה את המיליונים, אז הרב עובדיה היה מחמיר בנושא של הרמה לא פוסק ככה. הרמה, האשכנזים יותר קל, האשכנזים פוסקים אסמכת קניה. הבנת? אז הכסף שבן אדם נותן.
מותר לשלוח לוטו או לא?
לפי מרן זה בעייתי. אם הלוטו זה כמו אסמכת, אז לפי מרן פוסק, אסמכת לא קניה. יוצא שכאילו... אני לא יודע, לא ניכנס לסוגיה, נזכרתי אם זה לא יודע מה, כי זה סוגיה שלמה. תסתכל, הרב עובדיה החמיר מאוד על כל האימורים. כן. עוד פעם, בנושא של הכדורגל שאתה הזכרת עכשיו, זה בכלל, אם יש שם משחקים של בתוך חללי שבת, אז בכלל יש לך בעיה. זה לא קשור. אבל אנחנו מדברים סתם בלי מחללי שבת, בלי זה, אז אני מכיר אפילו האדמור שלנו, אמר לכמה, לך בינתיים תשלח אפילו.
אשכנזים ידעו,
האדמור אמר פה לאיזה אברך אחד, אמר לי אישית, לא יודע אם צריך לפרסם את זה ברבים, אמר לו, אתה יודע, הוא מסכן, מלא חובות, ומלא זה, אומר, מדי פעם, לך תכנס. אתה מבין? אז כל אחד בשיטות שלו, אבל לפי הרב עובדיה זה מאוד מאוד חמור. אז אנחנו נתקדם, אז זה נקרא סמכת. אז רבי יוסי תמיד אמר סמכת כאן, אז התנאים התקיימו, אפילו שאתה התחייבת, אתה התחייבת כי היית בטוח שככה וככה, זה לא משנה, היית בטוח, בשביל הבן אדם הזה שאמר שישאר, כי הוא היה בטוח שעל העסקה, אז פתאום זה לא משנה, לכן לפי רבי יוסי, הרגע שהיית אסמכת, אסמכת קניה, רבי יוסי לתמר, רבי יהודה אבל חולק ואומר, שהוא סובר שאסמכת לא קניה, אז לכן התנאים בטלים, ולכן דיו שיקנה כנגד הרבונו, רק על מה שנגד כנגד הרבון, הם לא יכולים לחזור בהם. אמר רבן שמעון בן גמליאל, באמת דברים אמורים שרבי יהודה אומר שהוא קונה רק את כנגד הערבון, בזמן שאמר לו, הקונה אומר למוכר, ערבוני יקון. זאת אומרת שהקונה אומר למוכר שהוא יעשה קניין על הכל, ולא רק כמו תחילת התשלום. הוא אומר שהערבון יהיה קניין על הכל, לא כמו זה נקרא היום מקדמה. הוא אמר שהערבון הזה יהיה קניין על הכל, אז פה בגלל שכסף לא מועיל כמעשה קניין על הכל, אז לכן אני אומר רק כנגד הערבון. אבל מה יהיה הדין, אבל מחר לו בית ושדה ב-1,000 זוז. הוא פרה לו מהם 500 זוז לשם מקדמה, לשם תחילת תשלום. תחילת תשלום זה נקרא מקדמה. או שהוא נתן את זה בסתם, הוא לא אמר עכשיו, כמו שאמרנו מקודם, ערבוני יקון שזה יעשה קניין על הכל. אז בכזה מצב קנה, הוא קנה את הבית לגמרי, ומחזיר לו את השאר אפילו לאחר כמה שנים. משקר, לא יודע. הבית כבר, אם לא אמרת מפורש שהערבון הזה יקון, אז בסוף, בכזה מצב, קנית בית במיליון, שילמת 500,000, אז בכזה מצב הבית שלך ב-100% ב-100%, ואתה תחייב לשלם לו את כל ה-500,000, אפילו לאחר כמה שנים, זה לא משנה. הרידווה אומר זה לאחר כמה שנים, זה לשון גוזמה, כי בדרך כלל סתם הלוואה 30 יום, והלוואה זה 30 יום, ומקח צריך לשלם מיד. תכוון להגיד, זה לא משנה, אתה תלך, תשיג את התשבור, את הראש, תשיג את הכסף, זה שלך כבר, ואתה עכשיו חייב לשלם את הכסף וזהו. עכשיו מבארת הגמרא את הקושיה ואנחנו נראה לי כבר נעצור עוד כמה דקות. שואלת הגמרא מה אליו? לכאורה ויום, כן, ערב חג, גם השיעור קצת היום מבולבל, כי גם פחות הייתי היום בעניינים, אז אני מתנצל על היום על השיעור. אז מבארת הגמרא את הקושיה, באמת הברייתא מדברת בקרקע, אבל מה אליו? הוא הדין למטלטלין מסתמא. שכמו שלמרות שהברייתא פה מדברת על קרקע, ראית בית שדה שהברייתא מדבר על קרקע, אבל הגמרא מבינה שהוא הדין למטלטלין מסתמא, שאם הוא לא פירש ערבוני איקון, רק הוא נתן קצת כסף בסתם, כאן אלה הוא לכולו. מה זה נקרא לכולו בנושא מטלטלין? למי שפרה. לא מנושא עכשיו שהוא לא יכול לבטל את העסקה. לבטל את העסקה אמרנו, מדורה, צריך משיכה, אבל בכל פנים למי שפרה. אז אם כך יש לנו פה קושיה לפי שיטת רב, שמה רב סובר? שעירבון כנגדו הוא קונה ולא כנגד כולו. ופה אנחנו יש לנו לכאורה ראיה שעירבון זה כנגד כולו גם במטלטלין. דוחה הגמרא לא. באמת במטלטלין דסתמה לא קנה, כמו שיטת רב. מטלטלין אם אתה נותן, קנית עכשיו מלח ב-1,000 גרם, רק שילמת 500 גרם, נתת את זה בתמורת עירבון, לא משנה. אז מה שנתת בתמורת עירבון, רק מה שזה שלך, השאר לא שלך. זה שיטת רב. עם מה ישנה ומה באמת הסיבה שבקרקע אני אומר שאם נתת עירבון סתם, כן, קנית קרקע במיליון, שמת 200 בעירבון ולא אמרת כלום, אז אני אומר שאז כל הבית שלך, מה ישנה? כי קרקע דקספה כאן אליי ממש, קרקע שמדין תורה לפי כל הדעות, אתה יכול לקנות בכסף, קרקע נקנית או בכסף או בשטר או בחזקה, אז אחד מהקניינים נכתחילה בקרקע זה כסף, אז פה אני אומר שיש לו גם מיפוי כוח, שאם נתת גם עירבון בסתמה, אז פה אני אומר כאן אליי לכולה, אבל מטלטלין זה לא כאן אלא לקבול למי שפרה, טלטלין, לפי ריש לקיש בכלל אין קניין כסף מדין תורה, ולפי ריש לקיש גם כן, לפי ריש לקיש, רבי יוחנן, לפי ריש לקיש אין בכלל כסף במטלטלין, ולפי רבי יוחנן גם אנחנו פוסקים כמו שרבנן עשו את הגזרה, השם אמרו חיתך נשרפו בעלייה, אז גם כן, הכל פנים במטלטלין, הקניין זה רק במשיכה, כל הדבר שמן אדם שילם כסף, הקניין זה לא תופס מבחינת שיהיה שלו, הוא יכול לבטל את העסקה, רק למה זה תופס? שאם הוא יבטל את העסקה הוא יקבל ממי שפרה, אז פה אני אומר בכזה מצב, זה לא כאן יקבל ממי שפרה, אז פה בכזה מצב אנחנו אומרים שלא כאן אלי לכולה, אז פה אם הוא נתן את המקצת כסף, הוא לא קנה את הכל. אז בקיצור אני מסכם פה ואנחנו עוצרים פה, למעשה מה שסיכמנו ומחר נתחיל, יהיה פה המשך סוגיה, לסיכום מה למדנו? למדנו פה מחלוקת רב ורבי יוחנן בנושא של מטלטלין עירבון. זאת אומרת, אתה קנית עסקת מטלטלין, אוכל, מטלטלין, רעיתים, לא יודע מה. קנית ולא שילמת את הכל, רק שמת חלק, שהחלק הזה שמת את זה בתור עירבון, סתם לבטח את העסקה. אז מה קונה? האם קונה את הכל או לא? רב אומר, אתה רק קונה, רק כנגד ולא לכל המקה. אז אם אנחנו כרגע מדברים על מטלטלין, אז יוצא שרק מבחינת מי שפרה, לא יהיה לך על הכל, מי שפרה רק יהיה לך, אם תבטל את העסקה, רק יהיה לך על מה ששילמת. ובנושא קרקעות, זה גם אקטואלי, בנושא קרקע, אם שילמת קרקע כסף, אז רק אם שילמת את זה בעירבון סתם בקרקע, אז אנחנו אומרים, לא, למעשה במסקנה נשארנו עכשיו שרב בקרקע מסכים שעירבון כנגד הכל כאן בסתם. למעשה כמו שאמרת, מחלוקת למעשה עכשיו בתירוץ שנשארנו זה רק במטלטלין, ועירבון זה סתם רק מטלטלין, שרב אומר עירבון כנגדו הוא קונה, ולפי שמואל כנגד הכל קונה, זאת אומרת מי שפרה יהיה על הכל, אבל אנחנו בעזרת השם נהיה מבורכים, חודש טוב, חודש